ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף פ' ט'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מלמעלה. ציטוט מהמשנה, הוולד ממזר. בפתיחת הגמרא יהיה התייחסות לסוגיה אחרת לגמרי. הקשר בין הגמרא והסוגיה הנוכחי יובא לידי ביטוי בעמוד ב', 16 שורות מלמעלה. אז נמתין ונראה. לבינתיים, הנושא שכתבנו בשוליים, אין תורמין מן הטמא על הטהור. אנחנו מדברים על הפרשת תרומות, והגמרא אומרת שלא מפרישים מטבל טמא כדי לפטור טבל טהור. ואם עשה כן במזיד, והוא הפריש מטמא לפטור את הטהור במזיד, לא עשה ולא כלום. הגמרא תידון מה הוא לא עשה ולא כלום. לרב חיסדא לא עשה ולא כלום כל עיקר. לרבי נתן ברבי הושעיה לא עשה ולא כלום לתקן את השיריים, אבל תרומה הבא. עכשיו, מה המשמעות לדברים אלו? על זה נלמד בגמרא. הגמרא, תנן התם, אין תורמין מן הטמא על הטהור. ואם תרם, בשוגג תרומתו תרומה, במזיד לא עשה ולא כלום. יש לציין למה לא מפרישים מן הטמא על הטהור, כי בזה אתה מפסיד את הכהן. תרומה טמאה שווה הרבה פחות מ... תרומה טהורה, תרומה טמאה לא ניתן לאכילה, תרומה טהור, הכהן אוכל אותו, זה ממתנות הכהונה. הגמרא שואלת, מהי לא עשה ולא כלום? אמר רב חיסדא לא עשה ולא כלום כל עיקר. דאפילו ההיא גריבה, אותו מידה שהוא הפריש, הדר לטבלה, חוזר להיות טבל. כאילו, הביטוי לא עשה ולא כלום כפשוטו. רב נתן ברבי הושע אמר לא עשה ולא כלום לתקן את השיריים, הטהור לא תוקן על ידי הפרשה כזאת, אבל תרומה אבי, ולפיו הוא יחזור ויתרום מן הטהור. אולי נגיד במאמר מוסגר שתרומה טמאה יש לה שווי כי ניתן להשתמש בו כחומר בעירה, לשרוף אותו מתחת כדרתו, תבשילו, ולבשל עליו כשהוא נשרף. רב חיסדא לא אמר כרב נתן רב הושע, די אמרת הווי תרומה. רב חיסדא לא רוצה להסכים עם דבריו של רב נתן שאמר שזה כן נחשב תרומה, כי ברגע שאתה אומר שההפרשה הזאת נחשבת כהפרשה, זימנין דפשה ולא מפריש. רש"י כותב, דילמה פשה ולא הדר מפריש מן הטהור. וכאן רש"י נותן לנו הקדמה למה שיופיע לכמן. אומר רש"י, ולכמן פרך, כיוון דמדורייתא תרומה היא, מדקתני ראינו במקור בשוגג תרומתו תרומה. אז התרומה טמאה בעצם שהפרשת הוא כן תרומה, אחרת לא היינו אומרים שבשוגג הוא נחשב תרומה. אז מזה שכתוב בשוגג תרומתו או תרומה, זה מראה שההפרשה חלה מדורייתא. אז אם כן, יש לשאול, היכי מפקעינן לה מקדושתה, לפי רב חיסטה אומר, לא עשה ולא כלום כל עיקר, אז אתה מפקיע אותו מקדושה, משום, בגלל שיקול דילמה פשה. אז איך, אתה, איך עושים כזה דבר? איך ההלכה, לפי רב חיסטה, מכירה בכך שניתן להפקיע דבר שבעצם קדוש, ואתה אומר לא קדוש. אנחנו חוזרים לגמרא. המעוינים שאנחנו מתחילים לראות, וגם ממוספרים, אנחנו נראה 1 עד 4. וכתבנו בשוליים, תחת הכותרת מבנה, סדרה של קושיות לאור המקור שהובה לאל בעניין הפרשה מן התמי על הטהור. נראה לי, דקושיות 1 עד 3 הם בעקבות דבריו של רב חיסטה. קושיה 4, שזה הופיע בעמוד הבא, מכוון לרב נתן ורב הושעיה, וכדגמר הגמרא שתי שורות מלמטה פה, אתם רואים פס מפותל בסוף שורה שנייה מהסוף, ולרב נתן ורב הושעיה וכולי. אז זה לקראת הקושיה הרביעית, כפי שאנחנו מסבירים שהוא מכוון נגד דבריו של רב נתן ורב הושעיה. אז אנחנו חוזרים למעוין מספר 1. מי שנה מאה דתנן, התורם קישוט, סוג של ירק, ונמצאת מרה, אבטיח, ונמצאת סווח, תרומה ויחזור ויתרום. ולא כתוב כמו שרב חיסטה אמר, לא עשה ולא כלום. אז הגמרא עונה, שוגג המזיד, קרמת, דיברנו על לא, במזיד לא עשה ולא כלום. כאן אנחנו מדברים על מעשה בשגגה, וההוכחה לכך כתוב ונמצאת סרוח, לא תכנן כך שיפריש מדבר שהוא סרוח או מרה, אז זה שוגג. אז הגמרא עונה, איך אתה שואל או מקשה או שואל, מעלה שאלה מהמקרה הזה שהתורם קישוט וכולי, מה שנאמר לי אין, לא עשה ולא כלום, זה כאן שוגג, ולאל מדובר על מעשה בזדון. הגמרא מסבירה, שוגג לא עבד איסורה, מזיד כעבד איסורה. יש הבדל, כפי שכבר הסברנו, יש הבדל באיכות הבעיה בין מי שעושה בשגגה, זה לא נקרא שהוא עשה איסור, מה שאין כן מי שעשה בזדון, הוא עשה איסור, אסור להפריש מן התמי על הטהור. הגמרא ממשיכה, ורמי שוגג השוגג. אז בסדר, קיבלתי שאין להעלות שאלות ממקרה של שוגג על מה שנאמר במזיד, אבל בתחום שוגג יש לשאול שאלה. הכה קטני, במקרה של מן התמי על הטהור, כתוב בשוגג תרומתו תרומה, ההפרשה הייתה מועילה. הטעם במקרה שנמצאת מרה, קטני, תרומה ויחזור ויתרום. הגמרא עונה, הטעם בנמצאת מרה, שוגג קרוב למזיד. נכון זה שוגג, אבל זה היה פה רשלנות, דאיבי אלי למתעמי, הוא היה צריך לטעום. ואם תשאלו איך הוא יכול לטעום אם הוא לא מפריש, תוספות נותן פתרון לשאלה הזאת. אז היה דרך למנע מהבעיה הזאת של להפריש מן הסווח, הוא היה צריך לטעום, מה שאין כן במקרה של בשוגג הפריש מן התמי אותו, אין מה, לא ידע ואין צורה לבחון, לבדוק מה שטהור, מה שטהור זה אותו דבר, הפגיעה שם הוא רוחני. ורמי מזיד המזיד. האחר קטני, במזיד לא עשה כלום. הטעם תנן, התורם משאין נקוב על נקוב. תרומה ויחזור ויתרום. אז יש לנו פה שני מקרים של הפרשה שלא כדין. אצלנו במן התמה על הטהור כתוב לא עשה ולא כלום. בעניין מי שמפריש מן מעציץ שאינו נקוב, זה נקרא פטור מדורייתא. מה שצומח בעציץ שאינו נקוב אינו חייב בהפרשה מהתורה, מעיקר הדין. מה שאין כן, מה שצומח בעציץ נקוב, שהוא כן חייב בהפרשה, אז במקרה ההוא, הוא תרם מן הפטור על החייב. זה מקביל במי שמפריש מן התמה על התור, במובן הזה, שהוא הפריש ממה שלא היה צריך להיות. הוא עשה הפרשה בצורה שלא היה צריך להיות. אז בשני, אבל התוצאה אינו אינה שווה. אני חוזר עוד פעם, ליאל אמרנו לא עשה ולא כלום, ופה בעניין אין נקוב ונקוב כתוב תרומה, זה כן תופס, הוא נחשב תרומה, אבל צריך לחזור לתרום. הגמרא עונה, בתרי מני צי, צי זה הוא יקשיב, הוא ישתף פעולה. בחד מנה לא צייט. אנחנו צריכים ללמוד רש"י כדי להבחין על מה מדובר. בתרי מני צייט, כלומר הטעם, כיוון דמתרי מני, כי כשמדובר בשני כלים, כי אמרת לי הדר תרום מאידך, שאתה אומר בסדר, הפרשת מכלי הראשון, תפרוש פעם שנייה, אבל מכלי השני, ציית לך, הוא יקשיב, ולקה למגזר דילמה פשע, ואין מקום לגזור שאולי הוא, אם אומרים שזה תרומה, אולי הוא לא יחזור ויתרום, אבל מתמה על הטהור, זה בשונה ממי שתרם מעציץ שאין נקוב, שכלי אחד, על מה שצמח בכלי שני על הנקוב, ואתה אומר, תפרוש עוד פעם מהנקוב על עצמו, הוא יקשיב. מה שאין כן, מתמה על הטהור. שם אמרנו לא עשה ולא כלום, תתרוויו הצמחים האלה, מה שצמח, בחד מנה רבו, בעציץ נקוב, הם גדלו באותו כלי, רק שחלק נהיה, חלק נטמע וחלק לא נטמע, אבל הם צמחו באותו כלי. כי אמרת לי תן זו וחזור והפרש אחרת, אינו שומע לך, ונותן את התמיה לכהן, ומוטב תחזור זו לטבלה. עדיף שנקבע שמה שהפרשת מן התמי חוזר להיות דבל, אז האדם, הבעלים יבין שהוא לא עשה כלום, ויתן תורה לכהן, ואז ורק אז הוא ייתן את הטהור לכהן. אנחנו חוזרים לגמרא. ולרב נתן ברב הושעיה יאמר לא עשה ולא כלום, מה הכוונה לתקן שיריים אבל תרומה אבי, והכהן מדליקה, אומר רש"י, והכהן מדליקה מיד, הוא יסוף את התרומה הטמאה שהוא קיבל, ולפי רב נתן פשוט אומרים לבעלים תחזור ותתרום. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מי שנה מהדתנן, מן הנקוב על שאין נקוב, תרומתו תרומה ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומה מעשר ממקום אחר. כדי לחדד את השאלה אפילו נאמר להבין את השאלה, ילמד ביחד את רש"י. מה ישנה מהד אתנן לא תאכל או לא תאכל לכהן עד שיוציא, עד שייתן על שעה זו תרומה ומעשר ממקום אחר? כשדיברנו על הפרשה הזאת, הוא הפריש מן הנקוב על שאין נקוב. שוב פעם, כמו שהזכרנו מקודם, אבל כאן זה ההפך, הוא הפריש מן החייב על הפטור, וזה לא כדין. ואם הוא עשה כך, אנחנו אומרים שיפריש שוב פעם ממקום אחר. ואומר רש"י, דמחסקין עלי, בזה שכתוב פה שלא תאכל, אמרנו תרומתו תרומה, נכון, משהו הפריש מן הנקוב על שאין נקוב הוא נחשב תרומה, אבל שלא יאכל, למה? דמחסקין עלי בטבל גמור, מחשיבים אותו ככה. וכאן כמו כן לא היה ליתן לכהן שמה ישרוף תבל תמי. אמרנו לפי רב נתן ברבי הושע, הוא אמר בניין מפריש מן התמי על הטהור, תרומתו תרומה ויפריש פעם אחר. לאותו ניסוח, אבל אצל רב נתן רבי הושע, ולמדנו את רש"י בסוף עמוד א', והכהן מדליקה מיד. ואם אנחנו אומרים בנסיבות כאלו שאומרים הפרשתו תרומתו תרומה אבל צריך להפריש ממקום אחר, אז ההפרשה הראשוני הופך או נחשב כתבל גמור, ולכן לא היה ליתן לכהן שמה יסוף תבל תמי, ואסור להדליקו. זה בניגוד לתרומה תמיה, תבל תמי אסור להדליקו, כי נמוכח בפרק בבי מדליקין. הגמרה עונה, ותשימו לב, התשובה היא תשובה ארוכה. שני הכה, בניין תמי וטהור, זה שונה מהמקרה של מן הנקוב על שאין נקוב. מדאורייתא, התמי שהוא הפריש תרומה מעל יתהי, אז הוא לא נחשב כתבל כמו שאמרנו מקודם, והוא תרומה מעל יתה כדרב אלי על סמך הלימוד הדין של רב אלי. דאמר רב אלי, מניין לתורי מן הרעה על היפה? שתרומתו תרומה, תכתיב, כי כתוב בפסוק, ולא תישאו לב חטא בהרימכם את חלבו ממנו. בזמן שאדם ניגש להפריש, התורה מאזהירה, תיזהר שתפריש מן הטוב ולא מן הרע, כי אם אתה, ובכך שתדאג להפריש מן הטוב, אז אתה לא נושא חטא. אבל אם אתה תתרום מן הרע על הטוב, כמו מן התמי על הטהור, אז אתה תישא חטא. ואם אין קדוש, אם לא חל כלום, נשיאות חטא, למה? אז על מה אדם נחשב חוטא, אם הוא לא עשה כלום? מכאן לתורי מן הרע ליפה, שתרומתו תרומה. אז זה לגבי הפרשת תמי וטהור. מן התמי על הטהור, זה להפריש מן הרע על הטוב. אז ראינו שזה תרומה, ולכן אפשר לתת את זה לכהן והוא ידלק את זה מיד, ואין בזה בעיה של שריפת תבל. מה שאין כן מן הנקוב השאין נקוב, שאמרנו שלא יאכל עד שהוא מפריש תרומה או מעשה ממקום אחר, כי כאן אנחנו מחשיבים את ההפרשה הראשונה כתבל. עכשיו אנחנו ממשיכים וניתן להיעזר קודם כל במה שכתבנו בשוליים, נושא כללי עד צדי עמוד ב', כוח לבית דין לעקור דבר מן התורה. יש מצבים שהתורה כותבת דבר אחד ובפועל בגלל החלטת בית דין תוצאה אחרת, אז איך זה יכול להיות? וגם המשכנו לכתוב נושא סלש מבנה, וגם פה, גם פה אנחנו מציינים עד צד יום ובית, ומאחר שאנחנו לומדים במסגרת דף היומי כאן לעת עתה נראה שאנחנו נגלוש באמת עד צדי עמוד ב', למרות שאנחנו אוחזים כעת בדף פייטט, כדי שלא לקטוע את רצף הענייני באמצע. המשולשים שמהם נראה שימוש, שבהם נראה שימוש רב, אתם יכולים להתקדם לדף צדי עמוד א', ואפילו צדי עמוד ב', המשולשים ממשיכים. הם מהווים עבורנו מעקב. קושיית המשפיץ למעלה זה בעצם קושיית רבה לרב חיסדא. לפי דבריך, אהדי קטני ליאל פייטט עמוד א', דעתורי מן התמי על הטהור, במזיד לא עשה ולא כלום, דהיינו כל עיקר, ואפילו מה שהפריש חוזר לטבלו למרות שמדורייתא אבי תרומה, וכי יש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה? רק נחזור על הנקודה הזאת. מעיקר הדין, שהוא מפריש מן התמי על התורה, ראינו גזירת הכתוב, שהתרומה נחשב תרומה. ובא כבודו, אתה רב חיסדא, ואומר, לא, לא עשה כלום, והוא חוזר להיות תבר. אבל זה תרומה מן התורה. אתה, איך בגלל השיקול של דילמה פשה אתה מפקיע את השם תרומה ממנו וקובע שזה חוזר להיות טבל? המשולש עם השפיץ למטה, תשובת רב חיסדא. לשים לב, המשולשים הממוספרים הם מקורות שבהן רואים ביתים עוקר דברים מן התורה. אז אנחנו נקווה שנוכל להחזיק ראש לאורך הגמרא למספרים האלו, שכל פעם שיהיה משולש עם מספר זה לקראת הבאת מקור כקושיה לענייננו. אנחנו גם כן נראה בפתיחת הסוגיה, הבלטנו את השמות רבה ורב חיסדא עם צורת כתר הסימון מיועד להבליט את המסע ומתן בין רבה ורב חיסדא, וכפי שכתבנו ליהו. הגמרא, תשימו לב, פותחים בקושיה ארוכה כפי שמסומן. אמר לי רבה לרב חיסדא, לדידך דיאמרי, לפי מה שאתה אמרת, לא עשה ולא כלום, כל עיקר. תאפילו היגריבה הדר לטבלי. מה הייתה מה? ועל בסיס מה אמרת כך? גזירה דילמה פשה ולא מפריש. מי עיקר מידי? דמידורייתא הווה תומה, ומשום דילמה פשה, הפקו רבנן לחולין, ובגלל השיקול שאולי הבן אדם לא יחזור ויפריש, בא הרבנן והפקיעו אותו, וכאילו, שהוא לא נחשב תומה, וכי ביתים מתנים לעקור דבר מן התורה. הרי מן התורה קבענו שזה תרומה. בא הרבנן בגלל השיקול דילמה פשה, והחזיו אותו להיות באמת טבל, אבל הוא חולין, הוא לא, אין לו קדושת תרומה. האם יש כוח לחכמים לעשות כזה דבר, להפקיע את הדבר מקדושה ולהגיד הוא אינו קדוש? אמר לי רב חיסדא עונה, ואת לא תסברה שמה שביתין יכולים לעשות כך. והתנן, כאן אנחנו רואים תשובת רב חיסדא, וכפי שאמרנו מקודם, המקורות האלו הממוספרים הם מקורות שבהם רואים כוח של ביתין באמת לעקור דבר מן התורה. ומה? והנה הקשר לסוגייתנו. הוולד ממזר מזה ומזה, אותו אישה שהלך בעלה למליאת הרם, והיא התחתנה עם גבר שני, והוא חזר, הבעל הראשון. והמשנה אומרת שהוולד הוא ממזר מזה ומזה, משניהם. בשלמה משני ממזר, זה מובן, כי היא בעצם אשת איש שהלכה לגבר אחר. זה מביא ממזרות. אלא מראשון, הבעל המקורי, עמי, אשתו היא, וישראל מעל יאו, הוולד, הילד שנולד אחר כך, אחרי שהיא חוזרת לראשון, הוא ישראל גמור. וכשרינן לי בממזרת, וזה שאתה אומר שהילד הוא ממזר, גם מן הראשון, מה אתה אומר? אתה אומר, הוא ממזר. וזה אומר שהוא יכול להתחתן עם ממזרת. אבל הוא ישראל מעליה, וישראל מעליה לא מותר להתחתן עם ממזרת. אמר לי רבא עונה, אחי אמר שמואל, אסור בממזרת, לא כמו שהקשית, אלא הוא באמת אסור בממזרת, כי הוא ישראל מעליה. ובמילים אחרות, רבא רוצה לרמז שאין כוח לבית דין לעקור דבר מן התורה. אם מן התורה הוא ישראל מעליה, זהו, לא יכול להתחתן עם ממזרת, וזה מה שרב אומר, עשו בממזרת. וכן קיית הרב אדם רבי יוחנן, עשו בממזרת. ומה עיקרי לי ממזרת? אז למה המשנה קוראת לו ממזר? לאוסרו בבת ישראל. נכון, הוא עשו בממזרת, אבל הוא לא יכול להתחתן עם בת ישראל גם כן. ורשי מציין שזה שאנחנו אוסרים אותו בבת ישראל, וזה אחר שאמרנו ישראל מעליה, זה לא נקרא עקירה, אלא זה עשיית סייג. ועשיית סייג, אומרים בשי ואל תעשה, אל תתחתן עם בת ישראל, למרות שנכון הוא ישראל מעליה, זה לא נקרא עקירה דבר מן התורה. רשי כותב לאסור בבת ישראל וכנסה באלמאו, להחמיר ולעשות סייג לתורה, ואין זו עקירה. אבל להקל על דברי תורה, עקירה היא. נחזור לגמרא. שלח לי רב חיסדא לרבא ביד, הוא שלח את שאלתו ביד רב אחא בר רב הונא, והוא, רב חיסדא, אומר בתמיהה, ואין בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה. והתניא, גם נשים לב לפני שנתקדם, הקושיה כאן היא קושיה ארוכה, וכפי שהוא מסומן. אז רב חיסדא שואל בחזרה לרבא, איך אתה חושב שאין בית דין מתנין לעקור דבר מן התורה? והתניא, מאימתי אדם יורש את אשתו קטנה? אנחנו מדברים על נישואין דרבנן, שאימא שלה או אחיה הסיעו אותה לגבר. האבא, אני אומר באופן כללי, במקרה הזה הוא לא בתמונה. המקרה הפשוט הוא שהאביה מת. יש עוד תסריטים, אבל נגיד כך לדוגמה. וכדי למנוע הפקרות לגבי אותה קטנה, חכמים תקנו שהאימא או האח שלה יש להם כוח להשיא אותה למישהו, כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר. אז כתוב פה, מאימתי אדם יורש את אשתו קטנה, בית שמי אומרים, משתמוד בקומתה. עכשיו, לפי רשי, המשמעות של הביטוי הזה, כשתגיע לפרקה בשנים ובהבאת שיער. יש מה לדון בניסוח הזה. תוספות אומר שזה לא נראה לפרש כך, כי בסופו של דבר, אם אתה אומר שהיא מגיעה לפרקה בשנים ובהבאת שיער, אתה בעצם מתאר גדולה. אבל אנחנו לא נתמקד כעת בשיטת בית שמי בכל אופן. ובית הלל אומרים, מי שתיכנס לחופה. רבי אליעזר אומר, מי שתבעל. ויורשה ומתעמלה, ואוכלת בגינו, בשבילו, אם הוא כהן, תרומה. יש קטע שאנחנו שמנו בסוגריים. אנחנו נדלג, ויש גם הסבר אצל הכוכבי בשוליים, כך כתבנו. כל הקטעים בסוגריים מכאן עד סוף, עד לסוף העמוד מיועדים לדילוג, כדי להישאר צמוד למסע ומתן בין רב חיסדא ורבא. אז אנחנו בקריאה ראשונה נפעל בהתאם. אז אנחנו קראנו מקור, נדלג עד סוף הסוגריים, וכתוב קטני מיד יורשה. והאחה דמידורייתא אבוה ירית לה. ואם אב מת, קרובי האב יורשים אותה. ומדרבנן ירית לה בעל. הרי זה, הקשר שלה היא קטנה עם הבעל שהתחתן איתה מדרבנן. הנה, רואים שביתים מתנים לעקור דבר מן התורה. רבא עונה, הפקר ביתין היה הפקר. אנחנו נגיד את זה בקיצור, כשמדובר בענייני ממונות, יש כוח לחכמים להחליט מה שייך למי, וזה מחוץ לדיון של עקירת דבר מן התורה. התורה עצמה מעניקה כוח בענייני ממונות לרבנן לקבוע עניינים. אז אין כאן דוגמה של עקירת דבר מן התורה. שוב פעם הסוגריים, נדלג. ומתעמלה, אתם רואים איפה שאנחנו אוחזים? ארבע שורות מסוף העמוד. אנחנו מדברים על כהן שיתעמה במות אשתו הקטנה, אשתו הדרבנן. והאחה דמדורייתא אביה מתעמלה, ו מדרבנן מתעמלה בעל. רואים שבית דין מתנין דבר לעקור דבר מן התורה. אבא יכול לתעמות לביתו, אבל בעל, אם זו אשתו גמורה, מילא כהן מתעמל לאשתו, אבל כאן זה לא אשתו מדורייתא, ותומה הוא כן מדורייתא. אז הרבנן מאפשרים לעקור איסור תומה כדי לאפשר לבעל הדרבנן לתמת לה. הגמרה עונה, אין כאן שום עקירת דיני תומה, כי מדובר פה משום דהביה לה מת מצווה. וכידוע, כשמדובר במת מצווה, כהן יכול לתמות לה. אז לא מדין אשתו, אלא מדין מת מצווה. ואנחנו מדלגים שוב פעם לראש דף צדי עמוד א', ואוכלת בגינו תרומה. הרי היא בת ישראל, והיא נישאת נישואין דרבנן לכהן, ומאפשרים לה לאכול בתרומה. בזמן שמדאורייתא היא לא יכולה לאכול בתרומה, אז רואים מכאן עקירת דבר מן התורה, עקירת איסור תרומה לזרים, ומאפשרים למי שבעצם זר לאכול בתרומה. הגמרא עונה, בתרומה דרבנן. אין כאן עקירה דבר מן התורה, כי סך הכל התרומה כאן היא תרומה דרבנן. אנחנו רואים תשמע, זה שוב פעם קושיה מצד נגיד מצד רב חיסדא בניגוד לעמדת רבה, ובסופו של דבר אנחנו נראה כוח לעקור דבר מן התורה. אבל אנחנו נמתין למספר שלוש הזה, המקור השלישי, עד שנשלים את מה שדילגנו עד כה. אז אנחנו חוזרים לפיתת עמוד ב', ובקטע שבסוגריים, נכון, רב חיסדא ניסה להראות שכן, להראות לרבה שכן עוקרים דבר מן התורה. ציטטנו את המקור, מאימת האדם יורש את אשתו קטנה, ובתוך הסוגריים, בית שמאי אומרים, מי שתעמוד בקומתה, אז הבעל יורש את אשתו. ואנחנו שואלים בתמיהה, אף אגב דלא נכנסה לחופה? ורשי כותב, ואף אגב דלא נכנסה, הוא אומר, דבר קיימלן, אפילו בגדולה, אשתו ארוסה, לא עונן ולא מתעמלה, מתה, כי בשלב של אירוסין, אין יורשה. כי לא אירוסין, זה שלב שקודם לחופה. ורואים שאין ירושה. ואיך בית שמאי אומרים, מי שתעמוד בקומתה, הוא כבר יכול לרשת אותה. הגמרא עונה, אתה צודק בקושיה הזאת. אימה, מי שתעמוד בקומתה ותיכנס לחופה, והכי כמולי בית שמאי לבית הלל, השיטה של בית שמאי שצוטט כאן, היא שיטה שנאמר בידיעת עמדת בית הלל. ולכן בית שמאי כבר ידעו דבריו של בית הלל, וכך בית שמאי אמרו לבית הלל, דכאמריתו מי שתכנס לחופה, כך בית הלל אומרים, שאז יורשה. זה אתם אומרים מי שתכנס לחופה, אז אנחנו אומרים, היא עמדה בקומתה מהניה לחופה, והיא לא, אם היא לא עמדה בקומתה, לא מהניה לה חופה. רבי אליעזר אומר, מי שתבעל, מתי אדם יורש את אשתו קטנה? מי שתבעל. שואלת הגמרא, ואמר רבי אליעזר, אין מעשה קטנה כלום. אז הגמרא עונה, אימה מי שתגדיל ותבעל. אז לפי לעניות דעתי, לפי בית שמאי וכפירושו של רשי, או לפי רבי אליעזר שאומר שמה שכתוב מי שתבער באמת מי שתגדיל אותם, לשתי דעות האלו הירושה היא לא באישה קטנה, היא כבר התבגרה, היא כבר עברה לגדלות. ואז אם היא עברה לגדלות ונכנסה לחופה או נבעלה, היא כבר אשתו גמורה. ולכן כשהגמרא כאן שואלת, קטני מיהת, יורשה, והאחה דמדורייתא עבור הירית לה, ושוב פעם, אם כמו שהסברנו שבית שמאי לפי פירוש רשי ורבי אליעזר דיברו על גדולה, לא היינו אומרים מדורייתא אביה יורש אותה. כי אם היא אשתו גדולה נשואה למישהו, הבעל יורש את אשתו. לפי בית הלל, כך נראה לי הקושיה של הגמרא, או ההערה של הגמרא מכוונת עליבא דבית הלל, שהוא מדבר על קטנה, מי שתיכנס לחופה אבל היא קטנה, אז ומדרבנן ירית לבעל. כפי שהסברנו מקודם, רואים שבית דין מתנין לעקור דבר מן התורה, הרי קרובי האב מדורייתא יורשים אותה, ומדרבנן אומרים שהבעל הזה, הבעל הדרבנן, הוא יורש אותה. אז הנה עקור דבר מן התורה. על זה אומרים הפקר בדין היה הפקר. מדובר פה בדיני ממונות, ובדיני ממונות התורה עצמה מעניקה שליטה גמורה לביתין לקבוע ענייני ממונות, וירושה זה ענייני ממונות. ובתוך הסוגריים, דיאמר רב יצחק, מניין שהפקר ביתין היה הפקר, מה המקור למושג הזה? אז יש כאן שתי הצעות שנאמר, כל אשר לא יבוא לשלושת הימים בעצת השרים, יש גרסה בתנך כעצת השרים והזקנים, יחרם כל רכושו והוא ייבדל מקהל הגולה. אז אנחנו מהפסוק הזה בספר עזרא לומדים שהזקנים יכולים להחרים את הרכוש, יש להם את הכוח להפקיע בעלות של פלוני ולהעביר את זה למישהו אחר. רב אלעזר אמר מהכה, מאיפה רואים הפקר ביתין היה הפקר? מהדרשה הבאה, פסוק בספר יהושע, אלה הנחלות, נחלה זה ענייני, של, עניינים של ממונות, אשר נחלו אלעזר כהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל. מה זה ראשי האבות פה? היה מספיק לדבר על אלעזר ויהושע שהם אחראים על חלוקת הארץ. רש"י כותב בסוף העמוד, וראשי האבות למטות, הווי מלא למכתב, וראשי המטות בני ישראל, שהם קובעים מי יורש את מה. או ליתר דיוק, בזה היינו יכולים לספר את המעשה של חלוקת הארץ. מה נכנס לפה ראשי האבות? אז על זה אנחנו אומרים שזה ביטוי מיותר כדי לדרוש את הדבר הבא. וכי מה עניין ראשים אצל אבות? אלא לומר לך, מה אבות מנחילים ביניהם כל מה שירצו? אף ראשים, את ראשי המטות, אף ראשים מנחילים את העם כל מה שירצו, כל מה שהראשי המטות רוצים. אז גם מכאן רואים את המושג של הפקר בית דין, אותם ראשי מטות יש להם דין בית דין, שהם קובעים בעלות על ענייני ממונות. ממשיך הגמרא, ומתעמלה, והאחה דמדורית אביה מתעמלה ומדרבנן מתעמלה בעל. אז רואים שבית דין עוקרים דבר מן התורה ויש להם את הכוח הזה, וזה עוד פעם כפי דעתו או הכיוון של רב חיסדא. אז רבא ייתן מענה, לא, אני לא רואה מכאן עקירת דבר מן התורה, משום דהב ילה מצווה. וכפי הדין במית מצווה, כהן מתאמה לה. ומי הווה מית מצווה? בתוך הסוגריים, האם היא מית מצווה? ותניא, זהו מית מצווה. כל שאין לו קוברין. קורא ואחרים עונין אותו אם יש גופה וקוראים, הנה צריכים לקבור אותה ואחרים עונין אותו, אין זה מית מצווה. אז בטח הקטנה הזאת, אשתו הקטנה שמיתה, יש אנשים שיקבור אותה, למה להתיר את הכהן לקבור אותה? הכה נמי, כיוון דלא ירתי לה, מאחר שמשפחתה אינו יורשת אותה, כבר אמרנו שהבעל הזה הוא יורש אותה ולא הם, לא, קריה ולא ענו לה, הם לא יבואו לקבור אותה. הייתי אומר במאמר מוסגר, רק חומר למחשבה. רואים לא רק פה, יש בכמה מקומות בש"ס אפשר להוכיח את זה, כשמדובר בממון הוא מהווה שיקול שגובר על כל מיני דברים שהיינו אומרים דברים אנושיים אחרים. כי רואים פה, וחשוב להכיר את את נפש האדם כפי לאות חזל, כי הם נותנים לנו את את עומק ההסתכלות והחשיבה. איך אומרים? שלא נתבלבל. אם הם לא יורשים אותה, הם לא יגברו אותה. זה מה שהגמרא אומרת כאן. אני לא אומר שאין עוד מה להעמיק ולעיין, אבל בתור חומר למחשבה אמרתי את הדברים האלו. יש עוד מקומות, עוד הלכות ש, איך נגיד, מושפעות מהשיקול הכספי. אם אני מרוויח, אם אני אקבל את הכסף או השווה כסף, אז אני אפעל. אם אני לא מקבל את הכסף, אז אני לא אפעל. גם בתחומים אנושיים. אנחנו ממשיכים לדף צדי עמוד א', ואוכלת בגינו תרומה. כפי שאמרנו מקודם, רואים מכאן שהנה היא לא זכאית מדאורייתא לאכול בתרומה, אבל היא אוכלת. אשתו הקטנה שנישאת לו מדרבנן, היא זכאית לאכול בתרומה. אז רואים עקירת דבר מן התורה, עקירת איסור זרות, ומתירים אותה לאכול בתרומה. הרבה עונה, לא, מכאן לא רואים עקירה דבר מן התורה, בתרומה דרבנן. תשמע, תשימו לב, יש קטע בפתיחת הכיוון הזה, שוב פעם, זה לכיוון רב חיסטה, שבא להראות שעוקרים, שיש מקורות שמאפשרים עקירת דבר מן התורה. אבל השורות הבאות, עשר שורות הראשונות, אנחנו שמנו בסוגריים, וכך כתבנו בשוליים: הסוגריים לשם דילוג, הלשון שבתוכם באי תיקון, אחריהם מובא תיקון המקור שעליו מבוסס התשמע, שמראה שבית דין מתאים לעקור דבר מן התורה. אז אנחנו נפעל בצורה כזאת שנדלג, וכדי להתמקד בעניין הזה שעקירה דבר מן התורה, ואז נחזור למה שדילגנו. אז אנחנו קוראים בגמרא תשמע, ועכשיו אנחנו מדלגים בערך עשר שורות למקור ששמנו במסגרת. זה תיקון לשון ממה שהיה לפני כן. אכל תרומה תמיה, משלם כל דהו. זאת אומרת, אפשר לשלם אפילו חולים תמיים. אכל, כמובן, מי שאינו זכאי, אינו רשאי לאכול, אבל הוא אכל תרומה תורה, משלם חולים תורים. ואז החולים האלו הם הופכים להיות תרומה. שילם חולים תמיים. סופוס אומר משום רבי מאיר, בשוגג תשלומיו תשלומים. אם בשוגג הוא שילם תמיים, אנחנו מאפשרים את התשלום להיחשב תשלום. במזיד אין תשלומיו תשלומים, אנחנו קונסים אותו כנס. והחווה מן הפה בינתיים, אם אנחנו אין תשלומיו תשלומים, הוא לא יאה של הכהן. וחכמים אומרים, בין בשוגג בין במזיד, תשלומיו תשלומים, וחוזר ומשלם חולין תורין. אנחנו נתמקד בשיטת רבי מאיר, וכך רשי אומר באמצע הפירוש, ואמור רבנן אין תשלומיו תשלומים, מדרבי מאיר כמטיב, כמוטיב. אז נחזור לגמרא, והאחה דמידורייתא תשלומי מעל יהווה. אנחנו מדברים על הוא אכל תרומה תורה, מדורייתא אפשר לשלם בחולין תמאים. אז מה זאת אומרת? שמה שהאוכיל הזה, הזר הזה, נתן לכהן, זה תשלום לגן, תשלום, זה אמור להיות של הכהן. ומה זה אומר? אם אנחנו אומרים זה תשלום על יד, אם הקדיש בו כהן אישה, אם הכהן ייקח אותם חולים טמאים, ויגיד לאישה, הרי את מקודשת לי, הוא מקדש איתם, בהם אישה, תפסו לקידושי. אז האישה הזאת מקודשת, היא אשת איש. ואז מה נאמר? מה רבי מאיר אומר? במזיד אין תשלומיו תשלומים. זאת אומרת, כמו שאנחנו הערנו מקודם, זאת אומרת שזה לא יהיה של הכהן. ואמור רבנן, אין תשלומיו תשלומים, והתשלום נחשב שלא של הכהן, אינו של הכהן, וכשרינן מתירים, וכשרינן אשת איש לאלמה, ואותה אישה שהכהן קידש אותה, לא, אדם לא יכול לקדש אישה עם כסף שאינו שלו. אז הוא נתן לפי התערבות הרבנן, שאומרים שאין תשלומיו תשלומים, ובכך אנחנו אומרים, האישה הזאת היא לא מקודשת לכהן, למרות שמן הדין היא כן מקודשת, ואנחנו אומרים, לא, היא לא קודשה מעולם. כי הכסף, התכונים הטמאים שהיא, הכהן נתן לה, אינו שלו. אז מכאן, אומר רב חסדא, רואים כוח של החכמים לכל דבר מן התורה. מתירים אשת איש, למה? הגמרא עונה, מאי אין תשלומיו תשלומים דקאמר רבי מאיר, מה הכוונה בזה? לא שזה לא של הכהן, זה כן של הכהן, אבל מה דבאי למאה דשלומי חולין תורים? שאותו שנתן את זה, את התשלום טמאים כתשלום, צריך לחזור ולשלם חולין תורים. הגמרא שואלת, אי הכי סומכוס היינו רבנן? סומכוס שמע משום רבי מאיר שחוזר ומשלם, זה מה שרבנן אמרו, גם כן. הם אמרו, תשלומיו תשלומים, חוזר משלם חולין תורים. אמר רב אחא ברי דרביקא, יש הבדל ביניהם. כנסו שוגג עתו מזיד איכא בינהו. מה קורה אם הוא שילם בשוגג חולין טמאים? לפי החכמים, הדעה השנייה, חוזר ומשלם. לפי סומכוס, אומר משום רבי מאיר, לא חוזר ומשלם. בהמשך מביא הגמרא מקור רביעי להראות לכיוונו של רב חסדא, ונמתין עד שנסיים את הקטע שדילגנו למעלה בסוגריים. כפי שאמרנו, יש מובא כאן מקור שיתבאר שהלשון אינו מתוקן. אני חוזר למעלה, תשמע, אכל תרומה טמאה, משלם חולין טהורים. מה שכותב, אכל תרומה, הוא אכל בשוגג. הוא אכל תרומה טמאה, הוא צריך לשלם חולין טהורים. שילם חולין טמאים, סומכוס אומר משום רבי מאיר, בשוגג, אם הוא שילם בשוגג את החולין טמאים, תשלומיו תשלומים. במזיד אין תשלומיו תשלומים. וזה מטעם קנס, כך אומר רש"י. והחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, תשלומיו תשלומים, וחוזר משלם חולין טהורים. והבינן בה, ואנחנו שואלים, לפי מה שכתוב כאן, במזיד אין תשלומיו תשלומים, על מה מדובר? אדם שאכל תרומה טמאה ושילם חולין טמאים. תרומה טמאה הוא דבר שאסור באכילה, נכון? הוא אכל, זה עבירה, זה דבר שאסור באכילה. לגבי חולין טמאים, זה דבר שמותר באכילה. למה אם הוא שילם חולין טמאים במזיד, למה אתה אומר אין תשלומיו תשלומים? הפוך, תבוא עליו ברכה. דאכל מיני מידי דלא כך הזילי בימי תומתו. אותו אדון שאכל את התרומה, תמה, הוא אכל דבר שלא ראוי לכהן בימי תומתו. אם הכהן תמה, הוא לא יכול לאכול תרומה תמה. וכמשלם מידי דכך הזילי בימי תומתו. אותו אוכל משלם, מפצה את הכהן בדבר שהכהן עצמו יכול לאכול בימים שהוא תמי. בימים שכהן תמי הוא לא יאכל תחומה, אבל חולים תמיים, למה לא? ויאמר רבה ויאמר לה כדי יש, ככה אומרים בלי שם, חיסורי מחסרה ואחי קטני. אז אנחנו למדנו את ההמשך, אבל בתיקון לשון אנחנו רואים שהקטע הזה של תשלום של חולים תמיים זה היה בעקבות אכילת תרומה תורה. ואז לא נקפוץ ולומר תבוא עליו ברכה וכו', כי בסופו של דבר הוא אכל תרומה תורה, ואז זה דבר שראוי לכהן לאכול, והוא בא ומשלם לו חולים תמיים. גם חולים תמיים ראויים להאכיל לאכילה, אבל זה פחות פחות בחשיבות, נקרא לזה, ולכן יש לדון עם תשלומה ותשלומין. אבל אנחנו המשכנו בגמר, אנחנו לא נקרא את הגמר עוד פעם, רק נציין שמזה שסומכוס אמר משום רבי מאיר שבמזיד אין תשלומה ותשלומין, ראינו עקירת דבר מן התורה, שאם הכהן הזה לקח את החולין הטמאים וקידש אישה, זה אשת איש לכל דבר. ובא החכמים ואומרים שהתשלום אינם תשלום, וכפי שחשבנו שזה אינו של הכהן, התשלום אין תשלום, אז זה לא של הכהן. אבל גמר תרצה שהתשלום כן של הכהן, אנחנו לא באים פה להתיר אשת איש לאלמה. ומה הכוונה שאין תשלום התשלום? אם בסופו של דבר אתה אומר שזה כן נחשב תשלום, התשובה לכך שהוא צריך לחזור ולתת ולהפריש חונים טהורים כדי לשלם עבור התרומה התורה שהוא אכל. אבל אני מדגיש פה עד הנקודה הזאת, אין דוגמה של עקירת דבר מן התורה על ידי בית דין. תשמע, דם שנטמא, אנחנו מדברים כאן על קורבנות, וזרקו, והוא זרק את הדם שנטמא בשוגג, הורצה. במזיד לא הורצה, לא הורצה, כלומר הקורבן לא מתקבל. והאחה דמדאורייתא עשוי מרצה, גם אם הוא זרק הדם שנטמא, זה נחשב זריקת הדם, הוא מקיים זריקת הדם. דתניא, אמר הציץ מרצה, הציץ שעל מצחו של הכהן גדול, יש לו כוח ריצוי. הוא מרצה על הדם ועל בשר ועל החלב שנטמא. אני מדגיש יחד איתכם רק מה שנוגע לסוגיה שלנו, הדם שנטמא, עם קבקובים אתם רואים. אז הציץ מרצה, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, בין ביחיד, בין בציבור. ואמרי רבנן, ובא רבנן במקרה שלנו שראינו מקודם את המקור הקודם שבמזיד לא הורצה, ואמרי רבנן לא הורצה. ומה התוצאה אם אתה אומר לא הורצה? הבן אדם הזה צריך להביא, הבעלים של הקורבן צריך להביא קורבן אחר, וכהדר מעיל חולין לעזרה. הקורבן השני הוא בעצם לא נצרך, לא נדרש מן התורה. מן התורה זה בעצם חולין. ואתה אומר, תביא עוד קורבן. אמרת שלא הורצה, תביא עוד קורבן. אז מי דאורייתא הוא לא צריך להביא. אם לא צריך להביא, הוא מביא. מה זה? זה חולין לעזרה, וזה כידוע עבירה. אז בכל זאת עושים. כי בית דין יש להם כוח לעקור דבר מן התורה. הגמרא עונה, אמר רבי יוסי בר חנינה, הוא לא יביא עוד פעם קורבן. מי לא הורצה דקמר? מה הכוונה לא הורצה? להתיר בשר באכילה. אז הבשר בשר הקורבן לא יאכל. כידוע, כדי שיהיה אפשר לאכול בשר, צריך להיות זריקת הדם. זה מה שמתיר בשר קורבן באכילה, ועל זה אמרנו שדם שנטמע והוא זרק את הדם על המזבח במזיד, אז הוא לא יגיע להתר אכילת קורבן. אבל בעלים נתקפלו בו, אז אין כאן בעיה של חולין בזר, כי לא יצטרך להביא עוד פעם קורבן. סוף סוף בכל זאת כן רואים עקירה של דבר מן התורה. כמתעקרה אכילת בשר, אמרת שהוא לא יכול לאכול בשר, למרות שהזריקה הייתה זריקה מעל יתה מן התורה, ואתה אומר אל תאכל את הבשר, הוא כתיב ואכלו אותם אשר כופר בהם, מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. אז יש כאן מצווה לאכול בשר הקורבן, ואתה אומר לא, אל תאכל. אז מה זה? מה זה אם לא עקירת דבר מן התורה, שאתה עוקר מצוות אכילת הבשר? אמרי רבה ייתן מענה לזה. זה לא הסוגיה של עקירת דבר מן התורה. כי מה? שב ואל תעשה, ואל תעשה שני. אם מדובר באי עשייה, דהיינו התורה אומרת תאכל, באים החכמים ואומרים אל תאכל, זה נקרא שב ואל תעשה. זה שונה, זה לא נקרא עקירה. ורש"י מפרש שב ואל תעשה לאו עקירה היא, כגון אכילת בשר עשה היא. ואמרו רבנן שב ואל תאכל לאו עקירה בידיים הוא, אלא ממילא היא מעקרה. המצווה היא נכון נעקר, אבל זה ממילא. אבל תרומה דקמר, מה שרב חיסד אמר לגבי התרומה, לא עשה ולא כלום, והוא מפקיד לה לחולין, אתה מחסיר את ההפרשה הזאת להיות חולין, עקירה ממש היא. אתה עוקר בידיים, בידיים כמובן במובן הלכתי, אתה עוקר את השם תרומה והופך את ההפרשה שלו לפי רב חיסדא להיות חולין, וזה לא עושים. ככה החשיבה לעת עתה. אנחנו ממשיכים לצדי עמוד ב'. אמר לי רב חיסדא, אמר ביי, אני רציתי ביי לטובך, אני רציתי להראות שיש כוח לבית דין לעקור מי. יש כמה סוגיות, יש כאן רשימה ארוכה של סוגיות שרואים שהתורה אומרת דבר אחד והרבנן התערבו ואמרו דבר אחר, והנה רשימת הסוגיות. אני רציתי להקשות עליך שכן רואים כוח בית דין לעקור ערין, הזעה ואיזמל, סדין וציצית וכבשי עצרת ושופע ולולב. זו שורה ארוכה של דברים. אשתא דשנית לנו, אבל עכשיו שאתה רבה השמעת לנו שב ותעשה לא מעקרו, זה לא נחשב עקירה. אז כל הדוגמאות שראינו ברשימה הם כאלו, כולו נמי, כל אלו שב ואל תעשה נינו. רש"י הוא מפרש בהרחבה את כל הדוגמאות האלו, אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו נאפשר לכל אחד ללמוד את הרש"י, אבל נצטט חלק קטן מהרשימה כדי רק להבין על מה מדובר פה. ניקח לדוגמה מה שמצוטט פה, שופר, הם עקו דבר מן התורה, מה עקו? וגם לולב, כידוע, אם ראש השנה נופל בשבת, או יום ראשון של סוכות נופל בשבת, התורה מצפה מאיתנו לתקוע בשופר בראש השנה בשבת, ולטול את ארבעת המינים, לולב, בשבת, כששבת ביום, הוא יום ראשון של סוכות, וכידוע לא תוקעים בשופר בשבת, לא נוטלים לולב בסוכות, אפילו אם יום הראשון הוא שבת, אז מה אנחנו מתארים פה? התורה אומרת לעשות, ואנחנו אומרים שב ואל תעשה, אל תיקר, אל תתקוע בשופר, אל תיטול את הלולב. ואותו רעיון שייך לכל שאר הדוגמאות כאן, אפשר כפי שאמרנו לעיין ברשי. ולכן רב חיסד אומר, מה שרציתי להראות לך כדוגמה לכוח בית דין לעקור דברים מהתורה, אבל אתה כבר הקדמת אותי בהסבר שלך ששבע תעשה לא נחשב עקירה, ולכן אין לי מה להקשות מהדוגמאות האלה. תשמע, כתוב לגבי נביא אמת, אליו תשמעון. אפילו אומר לך עבור על אחת מכל מצוות שבתורה, כגון אליהו בער הכרמל, הכל לפי שעה, שמע לו. אם נביא אומר, לפי שעה, כלומר, לא באופן קבוע, אבל מה שנקרא הוראת שעה, לעשות נגד, לעבור על משהו כתוב בתורה, מאחר שמדובר בנביא אמת, יש לשמוע לו. ואליהו הנביא הקריב קורבן מחוץ לבית המקדש, זה נקרא שחוטי חוץ, והוא עשה כך, בסדר, זה היה צורך שעה, אבל בסופו של דבר רואים כוח לעקור דבר מן התורה בפועל. הקרבת קורבן זה לא עניין של שב ואל תעשה, זה בפועל. הגמרא דוחשה ניחתם, תכתיב, יש גזירת הכתוב לגבי נביא אמת, אליו תשמעון. אבל זה לא מהווה מקור לכל בתי דין במשך הדורות שהם יכולים לעקור דבר מן התורה. הגמרא שואלת, ולגמר מיני, אז למה לא נשתמש בזה כתקדים ונגיע למסקנה שיש כוח לעקור בקום ויעשה כמו אליהו בער הכרמל? הגמרא עונה, מגדר מילתא שייני. רש"י כותב, מגדר מילתא לעשות גדר ותקנה, כי אתם, כמו בדוגמה הזאת של יום הכרמל, שהשיבה על ידי כך מעבודת כוכבים, זה שונה. זה לא תקדים לכל עקירת דבר מן התורה. אז אבא ממשיך לטעון נגד רב חיסדא, איך אמרת שההפרשה של התרומה חוזרת להיות תבל, כמו שרב חיסדא אמר, לא עשה ולא כלום, כל עיקר. תשמע, אנחנו מדברים כעת בנושא של גיטין, ואנחנו נקרא ביחד רש"י בתור הקדמה למקור הזה. רש"י נמצא לקראת סוף השורות הקצרות, ביטלו בעל ששלח גט לאשתו וקידם ובא אצלה, או ששלח לה שליח ואמר לה, גט ששלחתי לך בטל הוא, הרי זה בטל. ותנן, בראשונה היה עושה הבעל עושה בית דין במקום אחר ומבטלו, מבטל את הגט, גט שהוא שלח, ולא היה מודיע לה, וזהו, הבעל לא הודיע לאשתו שהגט שהיא אמורה לקבל בטל. התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהיו עושים כן בפני תיקון העולם. מה תיקון העולם פה? דזימנין דמבטל, הוא יבטל בפני בית דין את הגט, ולא ידע, האישה לא תדע מזה, היא תקבל את הגט, ואם סיבה, והיא תתחתן עם גבר אחר, בגלל הגט יגיע לידה, הוא ביטל את הגט בפני בית דין, אותו גט שהיה בדרך, לא ידע, היא תלך להתחתן עם גבר שני, תוליד בנים ובניה ממזרים. ועלה תני ביטלו, אני מדלג לשבוע הבא, מבוטל. אז מה, אני קורא עוד פעם, ועלה תני ביטלו לגט לפני בית דין במקום אחר אחר תקנת רבן גמליאל, מה רבן גמליאל אומר? הוא אמר לא לבטל הגט. כלומר, הגט חל לפי דבריו של רבן גמליאל, ובעיקר הדין מבוטל. אז מה לפי רבן גמליאל, אם אומרים לא לעשות כן, שהגט לא מבוטל, אז היא בעצם מותרת, היא מתגרשת בכך. אבל מעיקר הדין, הגט כן בטל, היא לא הופכת להיות גירושה. עכשיו זה למדנו בתור הקדמה, ונחזור עכשיו לגמרא. תשמע, שוב פעם, המשולש עם השפיץ למטה, בכיוון לאות שיש כוח לחכמים, לכל דבר מן התורה. תשמע, ביטלו מבוטל, דברי רבי. הבעל ששלח גט, גט, הוא ביטל את הגט אחר כך, הביטול הוא תופס. ומה זה אומר? שהיא אינה מגורשת. רב שמעון אומר, אינו יכול לא לבטלו ולא להוסיף על תנאו, אם הוא כתב תנאים בגט, לא יכול להוסיף על התנאים. אם כן, כי אם תגיד שכן, מה כוח בית דין יפה? כי בית דין, לפי רב שמעון גמליאל, הם תקנו לא לבטל. ואח, דמדורייתא בטל גט. כי אמרנו ש... אנחנו נגיד שמדורייתא הוא יכול לבטל את הגט עד שהגט מגיע לידה. אז יש כוח לבעל מדורייתא לבטל את הגט. ומשום מה כוח בית דין, מה שרב שמעון גמליאל השמיע לנו, אז בית דין שאמור לא לעשות כך, אם אנחנו אומרים שבכל זאת הגט כן בטל, אז איפה כוח בית דין? ומשום השיקול הזה לשמור על כוח בית דין, סוג של כבוד בית דין, כוח בית דין, וזה אומר שהגט אינו גט, סליחה, הביטול, אני טעיתי, הביטול אינו ביטול, והגט תהיה גט, בזמן שמדורייתא הגט בטל, וכשרינן אשת איש לאלמא. אנחנו משום השיקול החיצוני הזה של מה יהיה עם כבוד בית דין, אז אנחנו אומרים שבחשש או בדאגה לכבוד בית דין, אומרים שהגט יחול והביטול אינו ביטול, בזמן שהביטול של הגט היה ביטול, היא אינה מגורשת. וזה מדורייתא, היא אינה מגורשת. ומשום מה כוח בית דין, אנחנו אומרים היא כן מגורשת, ובכך היא תתחתן בהתר עם מישהו אחר, בזמן שמדורייתא היא אשת איש. אז מה אומרים? יש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה. הגמרא עונה, אין כאן שום עקירה. מאן דמקדש, האישה הזאת שבעלה ביטל את הגט נגד רצון החכמים, אותה אישה שהיא התקדשה בהתחלה לאותו בעל, עדייתא דרבנן מקדש, כאילו כל הקידושין על סמך כך שהיא עושה לפי מה שהחכמים אומרים, והפקים הוא רבנן לקידושין. אז למפרע אנחנו רואים שהיא לא הייתה נשואה לאותו גבר מעולם, מאחר שהוא פעל בזה שהוא ביטל את הגט שלא בפניה. הוא פעל נגד דעת החכמים, אז החכמים אתה בנישואים שלך פועל נגדנו, תדע לך הקידושים שקידש לא היו קידושים מעיקרה, אז אין כאן היתר אשת איש, כי לא הייתה אשת איש מעולם. אמר לרבינה לרב אשי, עד תנח, ההסבר הזה תקדיש בקספה. החכמים יכולים להגיד שהכסף קידושין שהוא נתן לה, זה אינו כסף קידושין, זה כסף מתנה, לא קידושין. קדיש בביאה, מה יקרה? מה אם הוא קידש אותה במעשה ביאה, זה אחד משלושת הדרכים שניתן לקדש אישה. הגמרא אומר, גם על זה החכמים יכולים לכוון את העניין. שביעו רבנן לבעילתו, נכון, אתה בעלת אותה, בעילת זנות, זה לא נחשב קידושין, כי פעלת נגד דעת חכמים, שאומר, אני חוזר עוד פעם, שאומר שהקידושין מעיקרה לא היו קידושין, ובכך אנחנו איננו נתקלים פה במצב שהתר אשת איש, כי לא הייתה אשת איש מעולם. תשמע, אתם רואים עוד פעם מקור מספר 7 שממנו אנחנו אמורים לראות כוח לחכם לעקור דבר מן התורה. אמר רב אלעזר בן יעקב, שמעתי שבית דין מכים ועונשים שלא מן התורה, הם ייתנו מלכות, שלמרות שהתורה לא מכתיבה לתת מלכות ולא לעבור על דברי תורה, אלא לעשות סייג לתורה. המכות שאנחנו נראה הם כדי לחזק שמירת התורה. ומעשה באדם אחד שרחב על סוס בשבת בימי יוונים, רכיבה על סוס אמנם אסור בשבת, אבל אסור מדרבנן. והביאו לבית דין, הביאו אותו בן אדם, וסקלו, ואנשו אותו במיטת בית דין, מיטת סקילה. עכשיו, מיטת סקילה היא ניתן לאנשים שעוברים על שבת, על הלכות שבת מדורייתא, כמובן עם עדים והתראה. לא מפני שראוי לכך, הרי אמרנו שרכיבת סוס היא מן התורה מותר בשבת, עשו בדרבנן. אז המיטה, הסקילה הזאת, לא בגלל שהוא רואה לכך, אלא שהשעה צריכה לכך. שמירת שבת היה רפוי בידיהם באותה תקופה, ולכן הם היו צריכים לנקוט אמצעים חמורים כאלו, להמית בן אדם. ושוב, מעשה באדם אחד שטיח באשתו תחת התאנה, הוא בעל את אשתו במקום פומבי, במקום ציבורי, תחת עץ תאנה, והביאו לבית דין והילקו, זה המכות, לא מפני שראוי לכך, אלא שהשעה צריכה לכך. אבל מה אנחנו רואים כאן? שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה. הנה, אדם שהיה חייב להמשיך לחיות והמיתו אותו. אדם שלא היה חייב לקבל מכות. אדם שבועל את אשתו, לא משנה איפה, זה לא דבר שהוא אסור מן התורה. זה אינו לאו, אינו חייב מכות. והנה, בית דין באים ומלכים אותו. אז רואים שיש להם כוח לעקור דבר מן התורה. הגמרא עונה, מגדר מילתא שייני. כשמדובר בעשיית סייג, והתשובה הזאת אגב ראינו מקודם, כשמדובר בצורך שעה כזאת, כי אחרת שמירת התורה יקרוס לגמרי, אז מתירים. אבל באופן כללי, דבר שלא קשור למגדר מילתא, כמו הדין של רב חיסטה בקשר להפרשת תרומה תמיה על התורה, זה לא קשור בענייני מגדר מילתא, ונשאר בכך רבה בדעתו שאי אפשר להגיד שדבר שהוא נחשב הפרשה מן התורה, ובא חכמים ואומרים שבמזיד לא עשה ולא כלום. עד כאן שיעורנו להיום.